השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת בלומה חיה רחל, בת יששכר דב מלאך, זיכרונה לברכה. נודה לכולכם, תלמדו לעילוי נשמתה. כל מי שרוצה להקדיש שיעור, וממש בזכותו יעלה עוד שיעור לאוויר, מוזמן להיכנס לאתר סיני, ושם למעלה, בתפריט. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט, מאתר sinai.org.il, ואנחנו לומדים את דף ל"ו במסכת בבא קמא. נתחיל בתחילת פרק שור שנגח, ונסיים במשנה בדף הבא. השיעור היום יהיה 15 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נמשיך לעסוק בחישובים של שור תם שנגח, בחלק השני נראה נושא לגמרי אגבי. עכשיו, לפני שנתחיל את החלק הראשון, קודם כל בואו נזכר במשהו שראינו לפני כמה ימים בדף למד ג'. שם ראינו מחלוקת לגבי שור תם שנגח, שכידוע משלמים מגופו של השור המזיק. ראינו מחלוקת מה זה בעצם אומר. לפי רבי עקיבא יש כאן חידוש גדול, וזה שברגע שהוא נוגח, אז השור המזיק אוטומטית עובר לבעלותו של הניזק. לעומת זאת, לפי רבי ישמעאל, לא. השור המזיק עדיין שייך למזיק, והמזיק פשוט חייב כסף לניזק, אלא שהשור עצמו משועבד לאותו חוב, אבל הוא עדיין שייך למזיק. זו המחלוקת שם. אז עוד פעם, לרבי עקיבא הוא עובר להיות של הניזק, לרבי ישמעאל הוא נשאר של המזיק ורק משועבד לניזק. עכשיו רק נעיר בסוגריים, גם לפי רבי עקיבא שהוא עובר לניזק, זה כמובן תלוי מה גודל של הנזק. כלומר, אם דובר למשל בשור ששווה 200, שנגח שור ששווה 400, אז חצי נזק מ-400 זה 200, וזה במקרה גם השווי של השור המזיק, אז במקרה כזה באמת כל השור המזיק עובר לבעלות הניזק. אבל אם מדובר למשל ששניהם אותו מחיר, נגיד שני 200, אז כיוון שהמזיק לא אמור שלם את כל ה-200, אלא רק 100, והשור שלו שווה 200, אז הפעם לא כל השור המזיק עובר לבעלות הניזק, אלא רק חצי, כלומר 100 מתוך ה-200. ואז במקרה כזה, בעצם המזיק והניזק, לפי רבי עקיבא, הופכים להיות שותפים בשור המזיק, כך שלכל אחד מהם יש בעלות בחצי, כלומר ב-100 מתוך ה-200, עד כאן העברה בדברי רבי עקיבא, ועד כאן ההקדמה. שוב, לרבי ישמעאל השור המזיק עדיין של המזיק, והוא רק משועבד. לרבי עקיבא, החלק שאותו אמור שלם עובר לבעלות של הניזק. זו ההקדמה. עכשיו, בוא נעבור לנושא שלנו. אומרת המשנה, מה קורה עם שור ששווה 200, נגח כמה שברים של אנשים שונים אחד אחרי השני, כשגם הם כולם שווים 200. והשאלה היא, כמה הוא משלם לכל אחד מאותם אנשים, כששימו לב, אנחנו מדברים בסיטואציה כזאת, שלמרות שהוא נגח כמה פעמים, בכל זאת הוא עדיין נשאר תם. לא ניכנס כרגע איך הוא נשאר תם, כתבנו על זה הרע בחוברת ובאתר, בכל אופן השאלה שלנו זה כמה הוא משלם. עכשיו, המשנה מביאה מחלוקת לגבי זה, בין רבי מאיר לרבי שמעון, אבל לפני שנראה מה הם אומרים, בואו נחשוב רגע לבד כמה הוא צריך לשלם, וזה כמובן תלוי ברבי ישמעאל וברבי עקיבא מהקדמה. לפי רבי ישמעאל, שבעצם השור של המזיק עדיין שייך למזיק, וזה פשוט חוב כספי עם שיעבוד, אז כמו בכל חוב כספי עם שיעבוד, אם אני התחייבתי לרובן, ואחרי זה לשימון, ואחרי זה ללוי, אז השיעבוד הולך לפי הסדר מהראשון לאחרון. ממילא כאן, בואו ניקח דוגמה שיש כאן שלושה נזקים, אז בנגיחה הראשונה הוא מתחייב 100, שכאמור זה חצי נזק לנזק הראשון, אחרי זה נגיחה שנייה עוד 100 לנזק השני, אחרי זה נגיחה שלישית, עקרונית הוא אמור שלם עוד 100, אבל אין, נגמר, כי השור שלו שווה רק 200, ומשלמים רק מגופו ולא מעבר לזה, ולכן השלישי והלאה לא יקבלו כלום. זה לפי רבי ישמעאל, שזה חוב עם שיעבוד, ולכן זה הולך לפי הסדר, קודם כל הראשון, אם נשאר אז לשני, אם נשאר לשלישי וכולי, אם לא נשאר אז כלום, זה רבי ישמעאל. לרבי עקיבא לעומת זאת, שזה לא חוב עם שיעבוד, אלא ניזק ממש מקבל בעלות בשור המזיק, אז כאן הסדר יהיה דווקא קצת הפוך. כלומר, האחרון יקבל הכי הרבה, זה שלפניו חצי, וזה שלפניו חצי ממנו. למה? כי כיוון שהניזק נהיה שותף בשור, אז הוא נהיה שותף לא רק לדברים הטובים, אלא גם לדברים הרעים. כלומר, מעכשיו גם הוא אחראי לשור הזה שלא ילך ויזיק, והוא מזיק, אז הוא צריך להיות שותף בתשלום. כך שבכל נגיחה חדשה, אז הניזק הקודם הוא בעצם עכשיו עבר לצד של הבעלים, והוא והבעלים צריכים לתת חצי לנזק החדש, והם יתחלקו במה שנשאר. מה הכוונה? אז בואו נראה את זה שלב שלב. אז בהתחלה, לפני כל הסיפור, השור המזיק היה שייך רק למזיק, הכל שלו כמובן. אחרי זה נגיחה ראשונה, שוב, אנחנו מדברים פה על שור שווה 200, שנגח שור שווה 200, אז המזיק צריך שלם לנזק 100, אז עכשיו שניהם בעצם שותפים חצי חצי בשור המזיק. לכל אחד יש 100, בינתיים הכל מובן. זה אחרי הנגיחה הראשונה. עכשיו, בנגיחה השנייה, כאן כבר זה מתחיל להיות חידוש, שכאן, כיוון שהניזק הראשון בעצם נהיה שותף לשור, אז עכשיו, הניזק הראשון והבעלים, הם עומדים מצד אחד של המתרס כבעלים שביחד יש להם שור ששווה 200, ועכשיו, מתוך זה, הם צריכים לתת חצי לניזק השני. אז ביחד הם ייתנו חצי, אז הניזק השני מקבל חצי מכל ה-200, כלומר, מקבל 100, ועכשיו, שני הבעלים הראשונים, כלומר, הבעלים המקורי והניזק הראשון, הם יתחלקו ב-100 ה-100 שנשארו, אז כל אחד במחשב יש 50. אז 50, 50 ו-100 זה אחרי הנגיחה השנייה. בנגיחה השלישית, עוד פעם, הנזק החדש השלישי, שוב, הוא מקבל 100, וכל הקודמים שוב יורדים בחצי, אז הנזק השני יורד מ-100 ל-50, והבעלים והנזק הראשון יורדים מ-50 ל-25. זה יהיה הדין, לפי רבי עקיבא, שיש כאן שותפות בבעלות על השור המזיק, כשהכיוון הוא ממש הפוך מרבי ישמעאל. כלומר, אם לפי רבי ישמעאל אמרנו שלראשון יש יתרון, והשאר רק מקבלים את מה שנשאר, עד שיש כאלה שלא יקבלו כלום, לרבי עקיבא זה הפוך, לאחרון יש יתרון, הוא מקבל את כל החצי שמגיע לו, ואילו ראשונים, הם מקבלים את מה שנשאר. רק שימו לב, כאן, בניגוד לרבי ישמעאל, זה לא שמישהו יכול להישאר עם כלום, אלא זה פשוט כל פעם מתחלק בעוד ועוד חצאים. אז עד כאן תיארנו את מה שאמור להיות הדין לפי רבי ישמעאל, שזה חוב עם שיעבוד, ולפי רבי עקיבא, שזה חלוקה בבעלות. עכשיו, בואו נראה מה המשנה באמת אומרת בפועל. אז המשנה מביאה שתי דעות, ברישא את רבי מאיר ובסייפא את רבי שמעון. רבי שמעון של הסייפא הוא באמת אומר בדיוק את מה שהיינו מצפים רבי עקיבא לומר, והגמרא באמת אומרת שהוא סובר כמו רבי עקיבא, שזה חלוקה בבעלות. רבי מאיר לעומת זאת הוא לכאורה קשה, כי הוא אומר שישלם לאחרון שבהם, ואם יש מותר אז יחזיר לשלפניו. מה הכוונה? אז לכאורה לפחות זה נשמע ממש כמו שהסברנו ברבי ישמעאל, אבל הבעיה היא שהוא עושה את זה בכיוון ממש הפוך. כלומר, ברבי ישמעאל הסברנו שהמזיק ייתן קודם כל 100 לראשון, אחרי זה כיוון שנשאר עוד 100 אז ייתן עוד 100 לשני, ואחרי זה השלישי לא יקבל כלום, כי פשוט לא נשאר לו. כלומר, נותנים לפי הערך של השור המזיק, קודם לראשון וממשיכים לפי הסדר, עד שנגמר הכסף של השור המזיק, זה מה שאמר רבי ישמעאל. לעומת זאת רבי מאיר, לכאורה לפחות, אומר בדיוק אותו דבר, אבל הפוך. כלומר, קודם הוא ייתן 100 לנזק האחרון, אחרי זה, כיוון שבדוגמה שלנו נשאר עוד 100, כי השור המזיק שווה 200, אז הוא ייתן עוד 100 לנזק שלפני האחרון, ואחרי זה, כיוון שנגמר ה-200, אז זהו, הנזק שלפני זה לא יקבל כלום. זה מה שלכאורה רבי מאיר אומר, וזה לא מובן, כי הרי זה לא מתאים לא לרבי ישמעאל, שאמר דבר דומה אבל בכיוון הפוך, וכמובן גם לא לרבי עקיבא, שרבי עקיבא אמנם גם כן נתן איזה עדיפות לאחרון, אבל החלוקה אצלו שונה לגמרי, לא נותנים כל פעם את מה שנשאר, עד שיש כאלה שלא מקבלים כלום, אלא מחלקים כל פעם בחצי ובחצי ובחצי, כמו שציירנו. אז בקיצור, כמי רבי מאיר, הוא לא כרבי עקיבא, ולכאורה גם לא כרבי ישמעאל. זו השאלה של הגמרא, ועל זה עונה רבה, באמת רבי מאיר הוא כן כרבי ישמעאל, ופשוט לא הבנו את מה שהוא אומר נכון, וגם צריך להוסיף פה איזה פרט לסיפור. הפרט שצריך להוסיף זה שאחרי כל פעם שהשור הזה נגח, אז הניזק לא הסתפק בזה שהמזיק אומר לו, כן, כן, אני חייב לך, אני אביא לך, אלא הניזק הלך ותפס את השור, נעל אותו אצלו בבית, וזה שינה את כל הסיפור. למה? כי ברגע שהניזק תפס את השור, אז עכשיו השור הזה הוא לגמרי באחריות הניזק. כלומר, למרות שלרבי ישמעאל אין אחריות על הניזק, כי הרי השור לא שלו, אלא שייך רק למזיק, זה נכון, אבל אם הניזק תפס את השור בכוח, אז עכשיו למזיק אין אפשרות לשמור עליו. מי שצריך לשמור על השור הזה, זה עכשיו רק הניזק. וממילא אם השור הולך ונוגח עוד פעם, מי שצריך שלם זה הניזק ולא המזיק. וממילא לפי זה, אפשר עכשיו להבין את רבי מאיר שאמר ישלם לאחרון שבהם. איך? אז בואו נתאר את זה שלב שלב. שלב ראשון, השור הלך ונגח פעם ראשונה, השור לפי רבי ישמעאל כמובן עדיין שייך למזיק, המזיק רק חייב כסף לניזק, אבל הניזק לא הסתפק בהבטחה שיביאו לו, אלא הלך ותפס אותו. וכרגע השור באחריות הניזק הראשון. אחרי זה השור ברח ושוב נגח, אז עכשיו מי שאחראי עליו זה כבר לא המזיק הבעלים, אלא רק הניזק הראשון. אז המזיק הבעלים חייב לראשון 100, אבל הראשון צריך להעביר את המאה האלה לניזק השני, כי הוא זה שאחראי על זה. ושוב, הניזק השני גם כן תפס את השור, ושוב השור ברח והזיק, הפעם את הניזק השלישי, אז קורה אותו דבר עוד פעם. הניזק השני הוא זה שאחראי, כי הוא זה שתפס את השור, כך שהמאה שהמזיק המקורי נתן הניזק הראשון, והוא נתן את זה לניזק השני, עכשיו השני צריך להעביר את זה לניזק השלישי. כך שבסופו של דבר, המזיק הראשון נתן 100, והם עברו מאחד לשני, עד שהם הגיעו לניזק השלישי האחרון, ואילו הניזק הראשון והשני, האמצעים, הם יישארו עם כלום. זה הסיפור, וככה אפשר להסביר את רבי מאיר במשנה. ושימו לב, כאמור, זה לא איך שהבנו אותו בהתחלה. בהתחלה הבנו ברבי מאיר שהמזיק יצטרך לשלם 100 ועוד 100 וכולי, עד שיגמר לכל הכסף של השור מהאחרון הראשון, ככה הבנו בהתחלה. עכשיו אנחנו מבינים משהו אחר לגמרי. המזיק משלם רק פעם אחת, וזה שרבי מאיר אמר שזה הולך לאחרון, זה פשוט כי כל האמצעים תפסו את השור ובזה קיבלו אחריות, ולכן הכסף של המזיק הולך מאחד לשני עד לאחרון, ולזה רבי מאיר התכוון בניסוח שלו, ישלם לאחרון שבהם. זה ההסבר של רבא ברבי מאיר, אבל עדיין צריך להבין את המשך המשפט של רבי מאיר, שהוא אמר שאם נשאר עוד, אז יחזיר לשלפניו. עכשיו, לפי ההבנה המקורית שלנו, זה מובן, שאם נשאר, אז נותנים לעוד אחד ולעוד אחד, אבל לפי ההבנה החדשה, אז למה הוא מתכוון? הרי האמצעים לא מקבלים כלום, הם קיבלו אחריות והם צריכים להעביר את זה הלאה. אלא שמסביר אבינה, המשפט הזה מדבר על מקרה שבו לא כל הנזקים היו באמת אותו דבר. כלומר, עד עכשיו דיברנו שכל השברים היו שווים 200, והם ניזוקו לגמרי, כך שעל כל אחד מהם צריך שלם 100, זה החצי נזק. עכשיו אומר אבינה, מה יקרה אם למשל הנזק של השור האחרון לא היה 200, אלא רק 100, כך שלשור האחרון בעצם לא צריך שלם 100, אלא רק חצי מזה, 50. וממילא במקרה כזה, הנזק הראשון אמור לתת לשני 100, אבל השני אמור לתת לשלישי רק 50, כך שאצל הנזק השני נשארו 50, ולזה רבי מאיר התכוון כשהוא אמר, אם יש בו מותר, יחזיר לשלפניו. ועד כאן סיימנו להסביר את רבי מאיר של המשנה, ועכשיו לסיום נעיר על זה רק שתי הערות. הערה ראשונה זה שאומרת הגמרא שגם רבין פירש כך בשם רבי יוחנן, שהדעה של רבי מאיר זה משום פשיעת שומרים נגעו בה, שזה בעצם מה שהסברנו עכשיו, שכל אחד תפס את השור ובזה הוא נהיה שומר, והשור בכל זאת ברח ונגח. הערה שנייה, בשורה עשירית בעמוד ב' במילים במה יוקים תא, בגמרא זה די ארוך, אבל נאמר את זה בקצרה, לפי מה שאמרנו עכשיו, יוצא שהרישה של המשנה, כלומר רבי מאיר, היא כמו רבי ישמעאל, כמו שהסברנו עכשיו באריכות, ואילו הסייף רבי שמעון, זה כאמור כמו רבי עקיבא, וזה לכאורה קשה, מה הרישה רבי ישמעאל, סייף רבי עקיבא, עונה הגמרא? כן. זה מחלוקת, רבי מאיר כרבי ישמעאל, ורבי שמעון כרבי עקיבא. מה הבעיה? וכך גם אמר שמואל הרב יהודה, וכך גם אמר רבי יוחנן, שבעצם נחלקו במחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא למי שייך השור המזיק, ושיש לזה עוד נפקא מינה, שדיברנו על זה באריכות בדף למד ג', אם הנזק למשל ניסה להקדיש את השור הזה, אז לפי רבי מאיר שזה לא שייך לו, הוא לא יכול, לפי רבי עקיבא שזה שייך לו, הוא יכול, בקיצור. כן, מחלוקת רבי מאיר ורבי שמעון במשנה, זה בדיוק מחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא שראינו בדף למד ג', ובזה הגענו לשליש התחתון של עמוד ב', ועד כאן החלק הראשון של השיעור. החלק השני של השיעור אמנם עוסק עדיין בנושא של בבא קמא ונזקים, אבל הוא ממש לא קשור למשנה שלנו, הוא מובא כאן כי תוך כדי הדיון נביא גם את המשנה. אז הנושא של החלק הזה זה מי שתוקע לחברו, כלומר עושה לו רעש גדול באוזן, אז הוא צריך שלם לו נזק, צער, ריפוי, שבט, והוא גם צריך שלם לו בושת. והשאלה היא כמה שווה הבושת של מי שתוקע לחברו באוזן. אז לגבי זה יש משנה במשך המסכת, ויש שם מחלוקת מאוד קיצונית. רבי יהודה משום רבי יוסי גלילי אומר שהוא משלם לו מנה, כלומר 100 זוז, לעומת זאת כמה אומר הוא משלם הרבה הרבה פחות, וזה סלע. עכשיו, כמה זה סלע? אז הגמרא מתלבטת, כשהמשנה משתמשת בביטוי סלע באופן סתמי, למה היא מתכוונת? האם היא מתכוונת לכסף צורי שאז יוצא 4 זוזים, או שהיא מתכוונת לכסף מדינה שאז יוצא רק חצי זוז? זה הספק, ועכשיו נראה ראיה לכאן ולכאן. הרי הראשונה זה שזה 4 זוזים, וזה של רב יוסף, והוא רוצה ללמוד את זה מהמשנה שלנו. מה הקשר למשנה שלנו? אז במשנה, כשהמשנה הדגימה את המקרה של רבי שמעון, אז כמו שתיארנו מקודם, הדגימה את זה על ידי 3 נגיחות, כלומר 3 נזקים, כשכאמור השלישי מקבל 100, השני מקבל 50, הראשון והבעלים מקבלים 25, זו הדוגמה במשנה. עכשיו, לכאורה עולה השאלה, למה המשנה עצרה כאן? למה היא לא הדגימה בעוד נגיחה, כך שכל אחד יורד בעוד חצי, כך שהנזק הראשון והבעלים יקבלו רק 12.5? אז יכולת עקרונית לומר לי, אני אגיד לך למה היא לא רצתה להביא עוד דוגמה, כי לא רצתה להיכנס לחצאים ולהתחיל לכתוב 12.5, אבל זה באמת יהיה נכון רק אם נבין שסלע זה 4 זוז, אבל אם נבין שסלע זה בעצם חצי זוז, אז המשנה יכלה להביא את הדוגמה הזאת של 12.5, ופשוט לקרוא לזה 12 זוזים וסלע, כי סלע זה בעצם חצי זוז, וכך המשנה אומרת את המספר 12.5 בלי להשתמש בביטוי חצי, אז למה היא לא עשתה את זה? אלא מזה שהיא לא עשתה את זה, כנראה שהיא סוברת שסתם סלע במשנה זה לא חצי זוז, אלא 4 זוז. אז הנה ראיה שסלע במשנה זה 4 זוז ולא חצי. זו הראיה של רב יוסף מהמשנה שלנו, אבל דוחה הגמרא, מה פתאום? יכול להיות שבאמת זה כן חצי, וזה שהמשנה לא הביאה את זה, זה כי היא הביאה מספיק דוגמאות. מה, תנא הוא רוכל שהוא צריך להביא עוד ועוד דוגמאות? הבנת את העיקרון אחרי 3 נגיחות, לא צריך להמשיך ולהסביר מה יקרה בנגיחה הרביעית, זו הייתה הראיה הראשונה, אבל דחינו אותה. הראייה השנייה זה דווקא שכסף כאן, הכוונה היא לא לכסף צורי, אלא לכסף מדינה, כלומר רק חצי זוז, וזה מאמירה מפורשת של רב יהודה בשם רב, שאומר שכל כסף שכתוב בתורה, אז זה בסט המטבעות של כסף צורי, אבל כל סלע שמוזכר בדיני דרבנן, שזה כמו המקרה של תוקע לחברו, שאומנם את עצם הבושת צריך שלם מהתורה, אבל את הסכום עצמו רבנן קבעו, אז הם דיברו על כסף מדינה, כלומר רק חצי זוז, וזו באמת המסקנה, התוקע לחברו, לפי רב יהודה בשם רב יוסי הגלילי, הוא ייתן לו 100 זוז, לעומת זאת את הנקמה הוא ייתן לו רק סלע, שזה רק חצי זוז, כלומר ממש 1 חלקי 200 מדעת רבי יוסי הגלילי. עכשיו, לסיום, הגמרא מביאה שני סיפורים על החצי זוז הזה. סיפור ראשון זה כאמור, רב יוסף מקודם ניסה להוכיח שהכוונה היא לארבע זוז, וזה לא היה סתם באיזשהו דיון תיאורטי, אלא מקרה שקרה, ובסוף כאמור המסקנה הייתה שזה חצי זוז, אז באמת הוא פסק לניזק חצי זוז, והניזק אמר, מה אני אעשה עם חצי זוז? שייתן את זה לעניים. אבל אחרי זה הניזק התחרט ואמר שבכל זאת הוא כן רוצה את הכסף, אבל אמר לו רב יוסף, מאוחר מדי. ברגע שאמרת שיתנו לעניים, העניים כבר זכו, כי אני, רב יוסף, כיוון שאני גבאי צדקה, אני בעצם היד הארוכה של העניים, ובעצם כבר זכיתי עבור בסוגריים, זה דומה לזה שבייטין עם היד הארוכה של היתומים לגבי חובות בשמיטת כספים, ולכן היתומים לא צריכים לעשות פרוסבול. בכל אופן, זה סיפור ראשון. סיפור שני, קצת משעשע, בשורה השלישית בלמד זין עמוד א', זה לגבי אדם שקראו לו חנן בישה, כלומר חנן האיש הרע, ויום אחד אותו חנן תקע לחברו ובאמת התחייב בבייטין בחצי זוז, אבל היה לו בארנק רק זוז שלם, והזוז הזה היה קצת דפוק, מעוך קצת, ולא הצליח למצוא מי שיפרוט לו, ולכן הוא פשוט תקע לאותו אחד עוד פעם באוזן והתחייב בעוד חצי זוז, וכך הוא הביא לו את הזוז השלם. זה הסיפור השני, ובזה הגענו למשנה בדף הבא, עד כאן החלק השני, ונעצור כאן, ונחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון המשכנו לעסוק בחישובים לגבי שור טעם, אבל לפני זה ראינו תזכורת מדף למד ג' לגבי כששור טעם נוגח, לפי רבי ישמעאל זה רק חוב כספי, עם שיעבוד בשור, לפי רבי עקיבא, השור או חלק ממנו ממש עובר לבעלות של הניזק. זו הייתה התזכורת. המקרה שלנו היום היה שור ששווה 200, שנגח אחד אחרי השני כמה שברים שכל אחד מהם גם שווה 200, והשאלה היא איך הוא משלם, ואמרנו שזה לכאורה תלוי ברבי ישמעאל ורבי עקיבא, שלפי רבי ישמעאל שזה חוב כספי, אז הולכים מהראשון לאחרון, קודם כל הניזק הראשון מקבל 100, אם נשאר וכאן נשאר, אז הניזק השני גם מקבל 100, אחרי זה הניזק השלישי לא נשאר, זה לרבי ישמעאל. לפי רבי עקיבא, שזה לא חוב כספי, אלא החלוקה בבעלות, אז כל פעם שיש עוד ניזק, אז הניזק הקודם הוא בעצם עובר לצד של הבעלים, והניזק החדש הוא מקבל חצי מהכל, כך שאם יש למשל שלושה ניזקים, אז השלישי מקבל 100, השני מקבל 50, והראשון והבעלים, כל אחד מהם מקבל 25, זה מה שאמור להיות לרבי ישמעאל ולרבי עקיבא. ומה בפועל כתוב במשנה? אז רבי שמעון בסייפה באמת אומר בדיוק כמו שהסברנו עכשיו ברבי עקיבא, אבל רבי מאיר לכאורה לא כמו זה ולא כמו זה, כי הוא אומר כמו רבי ישמעאל, אבל בכיוון הפוך, נותנים לאחרון, אחרי זה אם נשאר לזה שלפניו וכולי, איך זה מסתדר? אז מסביר רבא, באמת רבי מאיר הוא כן כמו רבי ישמעאל, וזה שהוא הולך כאן מאחרון הראשון זה לא איך שהבנו, וזה שכאן בעצם יש תוספת לסיפור, וזה שכל אחד מהניזקים גם תפס את השור, ובזה הוא בעצם נהיה אחראי עליו, ולכן הבעלים המקורי חייב לראשון, אבל הראשון חייב לשני, כי הראשון אחראי כי הוא תפס את השור, אחרי זה השני תפס, אז גם הוא אחראי, אז הוא חייב לשלישי, כך שלסיכום יוצא שהבעלים ייתן 100, וזה יעבור בסוף רק לשלישי ולא לשניים האחרים. ומה שרבי מאיר אמר שנשאר זה הולך לזה שלפניו, הוא התכוון למקרה שבו הנזק של השלישי, כלומר האחרון בדוגמה שלנו, הוא פחות מהנזק של זה שלפניו, כך שהשני ייתן לאחרון את הנזק שלו, ואז מה שישאר, יישאר אצל השני. ולסיכום הגמרא אמרה שבעצם יוצא שהרישא, כלומר רבי מאיר, זה כמו רבי ישמעאל, והסייפא רבי שמעון, זה כמו רבי עקיבא, ואכן בזה הם נחלקו, וזה היה החלק הראשון. בחלק השני עברנו לנושא אגבי לגמרי, וזה מי שתוקע לחברו, עושה לו רעש גדול באוזן ומזיק לו, מה דמי הבושת שהוא צריך שלם? אז יש משנה בהמשך המסכת שרבי יהודה משום רבי יוסי גלילי אומר מנה, כלומר 100 זוז, ואילו תנקמה אומר רק סלע, והגמרה מתלבטת מה זה סלע בלשון המשנה, האם הכוונה היא ל-4 זוז או ל-חצי זוז, ומביאים ראיה לכאן ולכאן. מצד אחד רב יוסף רוצה להוכיח מהמשנה שלנו שזה 4 זוז, כי אם סלע זה חצי זוז, המשנה יכלה להביא עוד דוגמה בדעת רבי שמעון שהוא נגח עוד פעם, והראשון והבעלים יקבלו רק 12 זוז וסלע, כלומר 12.5, ומזה שהמשנה לא הביאה את זה כנראה כי היא סוברת שסלע זה לא חצי, ולכן היא לא רוצה לדבר על חצאים, אז היא לא הביאה את המקרה הזה. זו ראיה שזה לא חצי אלא 4, אבל הגמרא דוחה יכולת שזה חצי, ופשוט התנא הוא לא רוחל שצריך להביא עוד ועוד דוגמאות, הבנו את הקטע אחרי 3 דוגמאות, אז את הראיה הראשונה דחינו, וראיה שנייה שזה דווקא חצי, זה אמירה מפורשת של רב יהודה בשם רב, שכל סלע שחכמים דיברו עליו זה בכסף מדינה, כלומר חצי, והגמרא מביאה שני סיפורים שזה קרה וחיוו חצי, ומה קרה עם זה? כל טוב.